שלום עליכם אהוביי וידידיי, מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו בנושא היתר מכירה בשביעית בארץ ישראל. בשיעור הראשון ראינו הרבה מקום להקל למכור את הקרקע כמו שמוכרים את החמץ, ואנחנו ממשיכים שוב על פי תשובותיו של מרן הרב עובדיה זצ"ל ביביע עומר חלק י'. עכשיו אנחנו בסימן ל"ח. עוד דלת הרב כותב, הן אמת שיש לבעל דין לחלוק ולומר שמכיוון מסכמים נציגי הרבנות הראשית עם הנוכרי הקונה את הקרקעות, שבעלי הקרקעות ימשיכו לנהל את אדמותיהם וסתותיהם כראות עיניהם, אלא שהם עתה כמו פקידים של הנוכרי הקונה, ונמצא שאין שום זכות שימוש ושום שליטה או הנאה לקונה בכל הקרקעות שקנה, ואם כן אין על זה תורת קניין לנוכרי ולא מהני מידי. הרי בסופו של דבר הגוי שקנה את הקרקע אין לו רשות להשתמש בקרקע, אין לו שליטה בקרקע. אז איך נאמר שהקרקע שלו, להתיר את העבודה בקרקע, אם אין לו שום זכות שימוש בקרקע? והרב הגאון רב משה לוי זצ"ל ענה על כך מהגמרא בנדרים בדף מ"ח עמוד ב'. הבה נלמד את הגמרא ביחד. ההוא גברא דהבה לי ברא דהבה שמית כיפי דקיטנה. היה איש שבנו היה נוהג לגנוב אגודות של פשטן, ומתוך שכעס האב על התנהגות בנו, אסרינו לנכסי עלי, הוא נדר לאסור את כל נכסיו על בנו זה. אמרו לי, אז אמרו לאבא, ואי הווי בר ברך צור במרבנן מי, ואם בנו של בנך יהיה תלמיד חכם, מה יהיה עליו? האם אינך רוצה שהוא יקבל חלק מנכסיך? אם אתה שולל את נכסיך מהבן החוטא, אתה מונע ממילא את הבן שלו, שאולי יהיה תלמיד חכם, מליטור בהם חלק. אז קיבל האיש את הדברים, והוא אמר להון, הוא אמר להם, לקני הדין יקנה זה, זאת אומרת בני החוטא, את החלק שהיה ראוי לו בנכסי, אבל לא לעצמו, אלא על מנת שיעשה כדי להלן. והווי בר ברי צור במרבנן לקניי, ואם יעשה בן בני תלמיד חכם, הוא יקבל את הנכסים מאביו. במקרה שלא יעשה הנכד תלמיד חכם, יתבר שבן לא קנה כלום, והנכסים שייכים לשאר היורשים. אמרי פומפדיטאי, אמרו חכמי פומפדיטה, קני על מנת להקנות הוא. הרי זה מקרה של אדם אומר לחברו, קנה את נכסיי, אך ורק על מנת להקנותם לאדם אחר. וכל קני על מנת להקנות לא קני. כל מקרה שתקנה על מנת שתקנה למישהו אחר, קני על מנת להקנות, אין מקבל קונה את הנכסים כלל. וממילא במקרה שלנו אין הבן אחותי קונה את הנכסים ואינו יכול להקנות לבנו. כותב, ממשיכה הגמרא ואומרת, רב נחמן אמר קני. רב נחמן אמר שבדין של קני על מנת להקנות קני, המקבל קונה את הנכסים אף על פי שאתנה הנותן שיזכה בהם רק לצורך העברתם לאחר, והוא אכן יכול להעביר אותם לאותו איש אחר. ובמקרה שלנו, אם יעשה הנכד תלמיד חכם, יוכל לקבל את הנכסים מאביו. ומה הראיה לדבר? דהסודרה, שהרי הנותן לחברו סודר לעשות פה קניין חליפין, זה כמו שאומר לו, קנה על מנת להקנות הוא. היות שאינו נותן לו את הסודר כדי שיהיה שלו לשימושו האישי, אלא הוא נותן לו למה? לצורך הקניין בלבד. כדי שיעשה הגבעה לסודר ויקנה חפץ אחר, ולאחר מכן חוזר הסודר לבעליו הראשונים. מכל מקום, נטילת הסודר מועילה לפעול את החליפין. אז לומדים מכאן שאפילו קניין על מנת להקנות נחשב קניין. הר"ן כותב, אמרי פומפדיטאי דאף על גב דה מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, התמשייני די מקום מקום הרי הוא זכה בו לשעתו משתמש בה, ומתנה על מנת להחזיר הוא באמת זוכה בו. אבל האחה במקרה של קני על מנת להקנות, דה לא הקני לבני קרחי די לסקיבו כלל, הוא לא הקנה את זה לבנו כדי שיזכה בו, אלא כי היכי די לקנינו לברי יהווה ייצור ממי רבנן, אלא רק על מנת שיקנה את זה לבנו, אם יהיה תלמיד חכם, לא קנה. רב נחמן אמר קנה, אף על פי שלא נתן לזה כלל, אלא כדי שיקנה לפלוני. למה? דה סודרה, אני קורא ברן, דה סודרה, דכי יהיב קונה סודרי למקנה, כשהקונה נותן את הסודר שלו למקנה, אינו מזכה בו לשום דבר, אלא שיהיה לו בו קניין, בכדי שיקנה לו קרקע שלו, זה רק על מנת שישתמש בו לצורך הקניין, ואחר כך יחזיר לו. ואפילו אחי, ואף על פי רן חשבין אלי לקניין, זה נחשב קניין. שהלדו קנה לוקח את השדה, אלמה קניין כי היה כאן, אז רואים שקניין כזה מועיל, למרות שזה רק על מנת להקנות, אבל זה מועיל. ואמרו עוד בגמרא שם, אמר לרב לרב נחמן, והמתנת בית חורין, חורון שמובא במשנה, דקני על מנת להקנות הוא ולא קקנה. אז הוא מקשה מהמשנה. מה כתוב במשנה? במשנה כתוב מעשה באדם אחד בבית חורון שהיה אביו מודר הנאה הימנו הנאה. היה אחד בבית חורון שאביו היה אסור לו ליהנות מהבן הזה, והיה משיא את בנו, והבן השיא עשה חתונה לבן שלו, הוא רצה שהאבא ישתתף בסעודת הנישואין, ואמר לחברו, חצר וסעודה, החצר שלי שתארך בסעודת הנישואין, והסעודה עצמה נתונים, הם נתונים לך במתנה. אבל הינן לפניך, כלומר ברשותך, אלא כדי שיבוא אבא ויוכל ממנו בסעודה, רק כדי שאבא יבוא ויוכל. ואף הפי שהוא מודר ממני, והנאה הוא יכול ליהנות, כי זה שלך. אמר, אז מקבל המתנה אמר, אם שלי הם, הרי הם מוקדשים לשמיים. אם שלי הם, אני נותן את זה לבית המקדש, מקדיש. אמר לא, אז הנותן אמר לו, במחאה על כך, נתתי לך שלי שתקדישים לשמיים? מה, בשביל זה נתתי לך? כל המטרה הייתה שאבא שלי יענה. אמר לא, נתת לי את שלך, אלא שתהי אתה ואביך אוכלים בשוטים ומתרצים זה לזה, ויעבון תלוי בראשו. המקבל אמר, אם ככה נתת לי את הנכסים רק שאבא ואתה יאכלו וישתו ביחד, תאכלו וישתו ביחד, ואתם תתפייסו זה לזה, ויהיה עוון, כלומר של הפרת הנדר, תלוי בראשו, כלומר בראשי. כיוון הוא, הרי הבן לא העניק לו בעלות גמורה, זה סתם הרמה, והאבא נשאר אסור ליהנות ממנו. ואם הוא משתתף בתחבולה הזו השקרית, הוא מסייע בידי עוברי עבירה. אמרו חכמים בקשר למעשה זה, כל מתנה שאינה, שאם היא קדישה תהי מקודשת, אינה מתנה. כל מתנה שהיא רק הרמה, שלא ניתנה באופן שמקבל יכול להקדישה, כלומר שאינה, שאם היא קדישה תהי מקודשת, שלא ניתנה באופן שמקבל יכול להקדיש את זה לבית המקדש, אינה מתנה. אז נחזור לסיפור. רב אמר לרב נחמן שמתנת בית חורין זה כאן היא על מנת להקנות ולא קקני, שהרי הנודר לא נתן למקבל זכויות אישיות כלשהן בחצר או בסעודה שקנה לו, אלו נתן לו רק על מנת שאבא שלו ישתתף בסעודה. אז זה דומה לקני על מנת להקנות. קני על מנת להקנות זה גם אין לי זכות אישית, רק כדי להעביר את זה הלאה. אז גם במשנה ראינו שאם זה אין לי זכות אישית, זה רק למטרה אחרת, כדי שאבא יענה לבינתיים, לא מועיל. זימנין, אז רב נחמן השיב כמה תשובות לטענה זו. זימנין לפעמים אמר לרב נחמן לרבה שאף שיש תוקף למתנה על מנת להקנות, מתנת בית חורים אינה מתנה, משום דסעודתו מוכחת עליו. סעודתו של הנודר שהכין לנשואי בנו מוכיחה שלא תכוון באמת לתת אותה למקבל. וכך פסק הרמב״ם בפרק ז' מלכות נדרים הלכת הדבב, נתן לאחד מתנה ואמר לו הרי סעודה זו נתונה לך במתנה, ויבוא פלוני שהוא אסור בהנייתי ויוכל עמנו, הרי זה אסור. אז אם הוא נתן מתנה רק כדי שהפלוני יענה, לא טוב. ולא יודע לה אפילו אם נתן לו סתם בחזר ואמר רצונך שיבוא פלוני ויוכל, אם אני מחר סופו עד תחילתו שלא נתן לו על המנת שיבוא פלוני ויוכל, אסור. כמובן שהייתה סעודה גדולה והוא רוצה שיבוא אביו או רבו וכי יוצא בזה לאכול מסעודתו, שהרי סעודתו מוכחת עליו שלא גמר להקנות לו. אם כל המטרה זה רק הסעודה, הקניין הוא לא קניין אמיתי. זאת אומרת רב נחמן השיב פה לרבה שאף על פי שקני על מנת להקנות באמת קנה, אבל במתנת בית חורין לא הייתה קנה בכלל. כי האדם שעושה סעודת נישואין לבנו, הוא רוצה שאביו ישתתף בסעודה שהוא עושה לכבוד בנו, ולא לסעודה שאדם אחר עושה. לכן במקרה של בית חורון סעודת הנודר מוכיחה שמעולם לא רצה לוותר על בעלותו, אפילו לעניין שיקרא שמו של אדם אחר על הסעודה, הוא תכוון להרמה באלמו, ושיענה אביו מן הסעודה שלו, מרד של הבן, אז אין תוקף למתנה הזו. אבל במקרה של הבן החוטא, האבא באמת התכוון שהבן יקנה את זה הלאה לנכד, אם הנכד יהיה תלמיד חכם. מסתכל ברן, פירי שרן, זימנין אמר לי משום סעודתו מוכחת עליו, נראה לי דרך כמה, סעודתו מוכחת עליו, דבאי מידיר דלתני אבו המסעודה דוד יהיו לברי, דהכי אוכל דמילתא, הוא רוצה שאבא ינה מסעודה שהוא עושה לבנו, כך, כך, כך היא הדרך, דלתנוי אבו המסעודה דין השכין, מה ינפקי למיני, מה יוצא לו מזה שאבא נהנה מסעודה של מישהו אחר, וכך סעודתו מוכחת עליו דבו מדידי מתני, אבא באמת נהנה ממנו. אבל אחר האדרה, בפה זה הפוך. נראה לי להיגב הזה, תני בר מעבוע, שכך סדר נחלות. הוא רוצה שדווקא הנכד הזה יירש מהבן. זה סדר נחלות. ולא שתקפוץ נחלה ממנו לבן בנו. לא רוצה שילך ישיר מהסבא לנכד. אז הוא באמת רוצה קנייה מנת להקנות מועילה. וזימנין אמר לי, ופעמים אחרות אמר רב נחמן לרב אלענות, רבי אליעזר היא, דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה. אפילו הנאה מן הסוג שבדרך כלל בני אדם נוהגים לוותר לאחרים, אסור למודר הנאה ליהנות מן המדיר. כמו שרבי אליעזר מחמיר בנדרים, בנוגע לוויתור, כך הוא מחמיר במתנת בית חורון. ולעניין נדר, זה לא נחשב מתנה. כי רבי אליעזר מחמיר שוויתור אסור במודר הנאה, שאפילו אם יש הנאה מן הסוג הזה שבדרך כלל בני אדם מבטרים לאחרים, אבל מחמיר אליעזר אומר מודר הנאה אסור להנות אפילו מהנאה מהסוג הזה. וכך מתנת בית חורון הוא מחמיר, אבל מדין קניין, אם מדובר לא בעולם של נדרים אלא בעולם של קניינים, שם מועילה מתנת בית חורון כמו כל עניין המנת להקנות. אומר הר"ן, תכי היחיד מחמיר אליעזר בנדרים תפי מדיני מומנות, דאילו בדיני מומנות ריסת הרגל שער יבלט בה משום גזל, ואילו מודר הנאה מחברו אסור להיכנס בחצרו. הכנה מנהיד דקני על מנת להקנות לעניין דינה קני, משום חומרה דנדרים אמרינן דלא קני. כלומר, רב נחמן לא תכוון לומר משהו בקשר לוויתור. הוא נתן דוגמה שרבי אליעזר מחמיר בעניין ויתור, כדי לומר לנו שהמשנה החמירה לעניין נדרים. אפילו שעל פי דיני קניין מותר, אבל נדרים מחמירים, כמו שהוא מחמיר לגבי ויתור. שהרי מדיני ממונות מותר לאדם להיכנס לחצר חברו בלי לבקש ממנו רשות ובלי לשלם. בדיני ממונות ריסת רגל שריה ולט בה משום גזל, מותר להיכנס על אף שיש לבעל החצר את הזכות לעכב, אבל אנשים רגילים לוותר וזה לא גזל. אבל מכל מקום רבי אליעזר סובר שזה אסור מחמת נדר ליהנות מחברו, אפילו להיכנס לחצרו, אפילו ויתור כזה אסור. זאת אומרת שקני על מנת להקנות מועיל, רק בדיני נדרים אנחנו מחמירים. פסק הרמב״ם בהלכות נדרים פרקי הלכה זין כרב נחמן שקני על מנת להקנות קנה, בשני התירוצים ראינו את אותו יסוד. וכתב מרן הכסף משנה שאם בן הבן יהיה תמיד חם לא יוכל הבן לתנם לאחיו או לאחרים, חייב לעבור אליו. כך פסק בשולחן ערוך ואין בשח ובשוט דברי חיים או ירבה אחר גור חיים סימן ת'. אז למדנו את הגמרא, למדנו את הר"ן, למדנו את הרמב״ם, אבל מה יוצא לנו מזה? רואים מכאן שאף על פי שהבן אסור ליהנות מהנכסים, מכל מקום קנאם בכדי להקנותם לבנו התלמיד חכם ואינו יכול ליתן אותם לאחרים. נמצא שאף על פי שאין לו כל שליטה בנכסים, יש לו תורת קניין בהם להקנותם לבנו. ואנחנו הקשינו הרי הקונה הגוי אין לו שליטה בנכס שהוא קנה. רואים מהגמרה הזאת שזה לא משנה, לא צריך שום שליטה. אפילו קנה על מנת, קני על מנת להקנות, נחשב קניין. ואף הגוי הקונה את הקרקעות, אף על פי שאין לו כל שליטה בנכסים ההם, יש עליו תורת קונה, שהבעלות שעל הנכסים עברה אליו, ונקראים קרקעות של גוי. להפקיע מקדושת שביעית, אז לא משנה לנו שאין לה, אין לה גוי שליטה. ואפילו אם יש חקלאים שאינם שרואי תורה ומצוות ולא מכרו את הקרקעות בכל ליבם, אין בכך כלום. דברים שבלב אינם דברים. גם לגבי מכרת חמץ יש אנשים שלא לא מתכוונים ברצינות, אלו שאינם שומרי תורה ומצוות, מוכרים על ידי הרבנות וכי הם יודעים שאחרת אנשים לא יקנו את ה... מוצרי חמץ אחרי הפסח, אינם מוכרים בכל ליבם, אבל החמץ שלהם אחר הפסח מותר, מחירת המחירה, דברים שבלב אינם דברים. ואף על פי שכתב החוק יעקב בסימן תף ממחת שמה שמוכרים חמץ לנוכרי בדבר מועט אין לחוש לביטול המקח, למה דענן סעדי שישראל גמר מקנילי, שאנחנו יכולים להעיד שהיהודי רצה להקנות לגוי, למה? כדי שלא יעבור בבעל ייראה וכיוצא בזה. כתבו התוספות בעבודה זרה עין א' ובמציע למד עמוד ב', אבל הסברה הזאת אינה שייכת כל כך לגבי אלו שאינם שרו מתורה מצוות, וחשש לזה המחצית השגר בתף ממחת צפקת אנדלי. אבל בכל זאת, מכיוון שהקניינים המועילים לגבי המחירה לגוי נעשו כדת וכדין, הם מועילים, כמו שכותב התרם סופר הבאנו בשיעור הקודם, ואין לחמץ שלהם דין חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה. וכך כתב הגון רב משה פיינשטיין באגרות משה אורח חיים חלק ד' סימן צדיה, ואין צבא להחמיר אחר הפסח שלא לקנות חמץ מחנווני ישראל שאינו שומר מצוות, שמחר חמצו על ידי הרבנים קודם הפסח, דשם אלו מחר חמץ בלב שלם, למה? משום שהוא דברים שבלב שאינם דברים. ואף דענן סעדי לקה, כיוון דעיקה חזקה, דלא שווה כתר ואחר איסורה, שפיר דמי. והקורפנים, אם לא היה בלב שלם, דברים שבלב אינם דברים, לבטל המחירה. אז יכול להיות שזה לא היה בלב שלם, אבל יש לנו חזקה שאדם לא עוזב היתר ואוכל איסור, אז למה שלא ימכור? ואפילו אם לא היה בלב שלם, בדברים שבלב אינם דברים. אז פה הוא מחר על פי קניין מועיל, אז לא אומרים שהמחירה לא חלה. למדנו מהגמרא בנדרים שאף על פי שאין לו שליטה בנכסים, הקניין עדיין נחשב קניין. אפילו אם נאמר שהקניין לא היה בלב שלם, זה דברים שבלב שאינם דברים. הם חותמים על הרשאה לרבנות הראשית למכור את הקרקעות, המחירה קיימת. החזון איש שיצא נגד היתר המחירה שעל ידי הרבנות הראשית, כידוע וכמפורסם, כתב בספרו בלכות שביט סימן י' סיף קטן ו' בדיבור המתחיל והתרוגים, ואותם שמוכרים סטותיהם ופרדסיהם לנוכרי על ידי עצמם, אף על פי שעוברים בזה על איסור לא תכנם, מכל מקום הווי המחירה. ולדברי ספר התרומה פקע מהם קדושת שביעית, ויש להם על מה שיסמוכו. אז אפילו המחמיר הגדול החזון איש כותב שעוברים על איסור לא תכנם לא לעשות את זה, אבל זה עדיין נחשב מחירה, ופקע קדושת שביעית ואין לאסור את הפירות משום נאבד שנעבדו בהם בשביעית. ולא אומר מרן הרב עובדיה כאותם שתולים בהגון החזון איש בוקי סריקי לומר שאין ממש במחירה כזאת משום הרמה דלת, זה לא נכון. המחירה היא מחירה אפקטיבית, המחירה תקפה, אלא שיש לחזוניש טענה שלא תכנן, ולכן אם מוכרים את זה בעצמם המחירה מועילה, אבל אם מוכרים על ידי שליח, זאת אומרת על ידי הרבנות הראשית, אומר חזוני שהמחירה בטלה, כיוון שאין שליח לדבר עבירה, יש כאן עבירה שלא תכנה. אבל בעזרת השם נבאר להלן שאין איסור כלל במחירת קרקעות לערבי שאינו עובד עבודה זרה, אז אין כאן עבירה. וגם אין לבטל את המכירה בטענת אין שליח לדבר עבירה. יש תשובה על זה בעזרת השם, נלמד, מקווה בעתיד בלי נדר, בשאלות ותשובות יביע עומר בחלק ח' חושן משפט סימן ב', מכמה טעמים אין לבטל את המכירה מטעם אין שליח לדבר עבירה. וגם יש פה ספק ספקה, זה רק מדרבנן, ואולי ההלכה קרוב הפוסקים שאומרים שאפילו אם יש עבירה המעשה קיים, זה אין שליח לדבר עבירה, זה לא נחשב המעשה של המשלח, אבל המעשה קיים. אולי ההלכה כמה שכתבו התוספות בקידושין שער ראשונים שבשוגג לא שייך אין שליח לדבר עבירה. אז פה זה בשוגג, הם לא מתכוונים לעבור על איסור. ורב עובדיה מעריך כהנה וכהנה, אביא עוד סניפים להקל. הוא ממשיך בעוד ה' ותבית עיניי בשוט אבני צדק בחלק אור החיים סימן חף א', שנשאל אם מותר למכור שדה ולגוי שיוכל לבנות בית שם בשבת. האם מותר למכור שדה לגוי כדי שהגוי יבנה בית ליהודי בשבת? והשיב חלילה לעשות כן. לעשות הערמה במכירת שדה ולגוי שיוכל לעבוד בשבת, ואין זה דומה למחירת חמץ, כי שם החמץ עומד לסחור ודעתו למחירה הגמורה. קשר לחמץ, המחירה היא מחירה גמורה. אבל בית או שדה ענן סעדי שאינו מוכר באמת ובלב שלם, והוא מדינה דמוכחו שאין אדם עשוי למכור ביתו או שדה והרמתו ניכרת. חמץ הוא מתכוון למכור. אם הגוי היה נותן את מחיר החמץ, עדיין את ההכי מחרו, אבל הבית זה אומרן הדמוכח שהוא לא מוכר, ואם כן אין מחירתו כלום. ולכן אני עומד ומסיר לעניין מחירת חמץ, אפילו בחדרי ביתו לא יכתוב שמחר לו החדר שרמץ בתוכו. זה עוד דבר שקר הגלוי לכל, הוא לא מתכוון למכור לו את החדר, זה שקר. יכתוב בשטר שהוא מזכיר את החדר ולא שהוא מוכר. אז גם פה יש מקום לפקפק על מכירת השדות, להפקיע איסור שביעית. אבל האחרונים, גדולי האחרונים, חולקים על אבני צדק, והוא ארבע בח בתף ממחת שמוכר את החדר שהחמץ בתוכו לגוי וימסור לו המפתח. כך כתב מגן אברהם בספקת נדל עד החוק יעקב בתף ממחת ספקת נ"ב, כונשוסחנו לספר מקור חיים. אותה שצריך דווקא למכור לנחי החדר של חמץ בתוכו, זה נחשב חמץ של גוי בביתו של גוי, שכירות לא מהני, לכן פסק המשנה ברורה. ולא חששו לומר דענן סעדי שאין אדם מוכר את ביתו, אומרים כן, הוא כן מוכר. אז כך גם לגבי הפקת איסור שביעית מועילה מכירת הקרקעות כדעת רבותינו האחרונים. ולסיום חלק זה של השיעור, יש לציין את אשר כתב הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי בספר השמיטה ירושלים תש"י א', זה יצא בעמוד ס"ד, שלצד הגאונים המתירים את המכירה, שהם הגאון רבי ישוע למיקוטנה וחבר ספר ישועות מלכור, ראינו ממנו שיעור הקודם, הגאון רשקה בהאג רבי יצחק אלחון אינספקטור, גאון אב בית דין של קובנה, הראשון לציון רבי יעקב שלה אלישר, בהסכמת הגאון הצדיק הראשון לציון רבי רפאל מאיר פניג'יל בעל הלב מרפא, הזכרנו אותו, גם רב שמואל מוהוליבר, הגאון אב בית דין דביולסטוק, הגאון רב שמואל זנבל קלפיש, ראש מורי צדק בווילנה, נמנים גם רבי יוסף אנגל שולב קטלקניה באגמאו. יהודי מאוד רציני, תלמיד חכם, גאון עצום, רבי יוסף אנגל, בעל גיליוני השס ועוד ועוד. רב חיים אליעזר וקס, חיים אלעזר וקס, גאון אב בית דין דקליש, מחבר רשות המפורסם נפש חיה. רב מרדכי אליעזר, גאון אב בית דין בויסק, ועוד ועוד. וגם לרבות מרן הרב קוק זצ"ל. והוסיף שם שכל הגאונים סמכו על מה שהסכימו רוב הראשונים והאחרונים ששליט בזמן הזה מדרבנן, וסבירלי שהלכה בזו כרבי בגיטין למד וב, ולכן ישבו דין שביט בזמן הזה בארץ ישראל לסוריה, שאמרו בגיטין בזמן זין שמכיוון שמדרבנן יש קניין לנוכרי להפקיע קדושה. ובספר תורת שביעית כתב בסימן מ"ג שהגאון רב צבי פסח פרנק אמר לו שגם הגאון האדיר רבי יהושע לייב דיסקין הסכים להתר המכירה, שאף שבתחילת נגד מכל מקום בשנת תרנ"ה 1895 חזר בו והתיר להגאון רבי נפתלי הרץ הרב די יפו לעשות המכירה לגוי הישמעאלי. והסבא קדישה הרב אלפנדרי בשוט שלו, הוא היה רוגד שובר של הספרדים, חלק יורד היה, ככה קוראים לו, סוף סימן חב בית עמוד ע"ט, כתב שמה שמקנה ישראל הקרקע לגוי באמצעות הרבנות הראשית להפקיע מקדושת שביעית אסור. למה? מביא ראיה ממנחות שגזרו על מרוח הגוי, שגוי עושה מרוח, לחייב במעשרות, לפטור ממעשרות, כי מרוח מחייב במעשרות, אבל אם גוי עושה זה פותר, אבל גזרו שאינו פותר משום בעלי כיסין. רש"י אומר, בעלי כיסין אלה שיש להם הרבה קרקעות והם חסרים על רוב המעשרות שעליהם להפריש, ועורכים ומקנים סתותיהם לעקום, והגוי עושה מרוח ומפקיע את הסתות ממעשרות, לא רצו, אז אמרו שהמרוח גוי אינו פותר. אז אפילו הם עושים הקנה גמורה לגוי, אסור לעשות כן, שהוא מפקיע את עצמו מהמצווה. אבל בשאלות ותשובות רב פעלים בחלק א' יורד היה סימן ה', הוא גם הוכיח מכאן שאסור להפקיע עצמו ממצווה. הוא הביא את הגמרא בגיטין שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, שדורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסימון כדי לחייבן במעשר, אבל דורות האחרונים מכניסים אותם דרך גגות, אז הדורות הראשונים רצו להתחייב במעשר, אז הכניסו אותם ישר בדלת הראשית כדי לחייב במעשר, בשער הראשי הכניסו לבית, זה מחייב. אבל הדורות האחרונים הם מכניסים אותם לבית דרך גגות, זה פותר ממעשר. אז הוא הבין מהגמרא שהכוונה שדורות האחרונים עוברים איסור, שמפקיעים את הפירות מחיוב מעשרות. אבל כנראה שהוא שכח את הירושלמי בריש פרק ג' מעשרות, שרבי ורבי יוסי בר יהודה היו מכניסים את הכלכלה לאחורי הגגות. הרי גדולי עולם עשו כן למעשה, אז אין כאן איסור. גם במנחת חינוך, בכלל כל הדברים האלו אנחנו לומדים את הבקיאות של מרן הרב עובדיה. והמנחת חינוך במצווה ב', מצוות מילה, כותב שכיוון שהתורה קבעה זמן מיום שמיני והלאה למול ולא חל חיוב מצווה קודם, אם הוא מה לפני כן להפקיע עצמו מצוות מילה, אם זה שום איסור, הוא לא נחשב מבטל מצוות מילה, אלא בעיד נדריתך בזמן של כעס מענישים גם על זה, אבל למחות ביד מי שעושה כן מניין לנו, לא מצינו איסור לחתוך העולם בתוך הזמן. ואם לא מצאנו בהגמרה איסור להדיה, מניין לנו לחדש ייצור, אף על פי שמפקיע עצמו מן המצווה? ולכן המחורים סתותיהם קודם השנה השביעית, שעוד לא חל עליהם מצוין בכך כלום. ובו זה לא, אפילו זה לא קשור לכאן, פה זה חיי נפש, אין למקור אחר למחייתם. וחוק הגבנה אין איסור בדבר. וגם הראיה שהסבא קדיש הביא ממנחות סמך זין, שגזרו על מרוח הגוי שאינו פותר משום בעלי כיסין. אנחנו לא פוסקים ככה. פוסק הרמב"ם שדווקא מרוח גוי פותר. עניין הזה של להפקיע עצמו ממצוות, אני בסייעת הדשמי ערכתי בספרי שירת יצחק, עיין שם. נו, אז אנחנו סיימנו בסייעת הדשמי את השיעור השני בסדרה בלי נדר. אנחנו רוצים להמשיך, אם השם ייתן את הכוח והמוח והיא רצון שנזכה ללמוד ולעמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום עליכם אהובה ידידיי מורי ורבותיי.